שלחזה, ואני רק רוצה לחזור על שני דברים שהתחלנו לדבר עליהם כדי שתהיה מעודכן. יש בלשון הרמב"ם בספרים הפילוסופיים שלי, הוא כתב הרבה על הפילוסופיה כפי שידוע, מושג של סיבה ומסובב, ויש גם לפעמים שימוש במונחים אחרים של עילה ועלול. אז התחלנו אתמול לדון בשאלה הזאת, האם המונחים האלו הפילוסופיים שייכים גם לעולמה של הלכה, ויש כנראה שיטות שונות בנושא הזה. לדעת רב חיים מבריסק למשל, כל המינוח הזה שבא מחוץ לתורה אי אפשר למצוא מקור לזה בש"ס, אז הוא פסול במרכאות כפולות. מה שאין כן לפי דעות אחרות, למשל הרוגצ'ובי וגם הרב עמיאל ואולי רב שמעון שקופ שלפניו, הם מביאים את החלוקה הזאת בין עילה ועלול, בין סיבה ומסובב, הרבה הרבה פעמים בהלכה. רב זרין זכרון לברוך בישים ושיטות טוען שגם רב חיים אכן משתמש במונחים האלו, אבל בלי להזכיר אותם. כלומר, יש את המינוח ויש את התוכן, יש את הכוונה. הכוונה של סיבה ומסובב גם מופיע אצל רב חיים, ועוד מעט בלי נדר נראה את הדוגמה שרב זבן מביא כדי להדגים את הנושא של סיבה ומסובב בתורתו של רב חיים בריסקר. על כל פנים, הרב עמיאל שכתב שלושה כרכים, המידות לחיק ההלכה, יש לו כמעט כרך אחד שלם מוקדש לנושא של סיבה ומסובב. הוא רואה בזה כל כך דבר שהוא כל כך יסודי לעולמה של ההלכה, שהוא מקדיש לזה כמעט שליש מכל הספרים שלו. וגם במבוא שלו לספר של המידות חיק ההלכה, מה שנקרא מבוא לחקרי ההלכה, גם פה הוא מקדיש כמה דפים טובים לנושא של סיבה ומסובב. אז מה שאמרנו אתמול, רק כדי שתהיה בעניינים, שבהלכה אנחנו רוצים לדעת, כשיש שני דינים, מה הקשר, מה היחס ביניהם. האם דבר אחד גורם את הדבר השני, א' גורם לב', או דילמה ב' גורם לאלף, או דילמה שניהם ביחד גורמים, זה וזה גורם, או דילמה שניהם הם דינים נפרדים, וזה לא גורם לזה. ותכף נראה, נרצה השם בתורתו של הרב עמיאל, שהוא מעיין בש"ס, והוא רואה כל מיני ביטויים שונים, והוא רוצה לחלק ביניהם. למשל, יש לפעמים ביטוי של גורם, יש לפעמים ביטוי של סיבה, יש לפעמים של כוח, יש לפעמים מחמת, יש לפעמים גרומה וגרמי, יש לפעמים יסוד ובניין. הוא מביא כל שימוש בכל מיני מונחים, והוא רוצה להבחין ביניהם. כלומר, זה לא מקרה שהש"ס בחר במינוח הזה ולא במינוח אחר. כל מינוח הוא קצת שונה בצורה עדינה ומתאימה לנושא מסוים, ובזה הוא הולך ונותן לנו פרק שלם על הנושא של סיבה ומסובב. ראינו גם במאמרו של אחד בשם דקטור סולומן שמופיע פה בספר הזה מדור לדור, ויש לו עיון בדרך הלימוד בישיבות הליטאיות, והוא מביא פה שבע קבוצות. כל קבוצה מאפיינת איזושהי דרך או מפתח ללימוד ההלכה, ויש לו אחד מהקבוצות סיבה ומסובב. ועל סיבה ומסובב אין לו הרבה מדי, ובזה אני חושב שקצת התאכזבתי, אבל כל פעם הוא מביא שתי דוגמאות של סיבה ומסובב מכתביהם של גדולי האחרונים, אחד מרבי חנן וסרמן
והוא שואל מה גורם לאיסור כהן גדול לאלמנה, האם זה המינוי של הכהן או העמידה של הכהן לשמש בבית המקדש. ואנחנו מבינים מהי הדין של כהן גדול שנצטרע בצרעת ואסור לו לעשות שימוש בבית המקדש, האם מותר לו לשאת אלמנה לאישה. והוא מביא גמרא במסכת הוריות שרב נחמן הסתפק בנושא הזה. הוא מביא עוד דוגמה של חיובי תשלומי נזק בממון המזיק, למשל השור שלי הזיק אותך, אז הוא מביא בשם רב שמעון שקופ חקירה לעיין מהו הגורם לחיוב תשלומי ממון, האם זה הפשיעה שהוא פשע בשמירת השור, או האם זה בעלותו שיש לו בעלות על השור. אלו הם שתי הדוגמאות שהוא מביא לסיבה ומסובב מעולמה של ההלכה. והתחלנו אתמול פרק שלם בספרו של הצופנס פניח, מה שנקרא מפניח צפונות, רב מנחם קשר. שמעת על רב מנחם קשר? הוא היה גאון, והוא היה תלמיד מובהק של הגאון הרוגצ'ובי, ויש לו ספר על דרך לימודו של הרוגצ'ובי, ויש לו פרק י' שהוא מוקדש לסיבה ומסובב, עילה ועלול. הוא פותח את הפרק עם הלשון של הרמב״ם בספרו הפילוסופי מילות ההיגיון, ושם הרמב״ם עצמו אומר שיש קדימה של סיבה ומסובב, דהיינו שהסיבה, אומר הרמב״ם, קודמת למסובב, אבל לאו דווקא קדימה בזמן. ולכן ייתכן, אומר הרמב״ם, שכמו שהשמש היא זאת שמאירה ומביאה חום ואור וכולי, אבל למרות שהאור הוא עלול והוא מסובב, דהיינו השמש היא הגורמת, אבל עדיין אפשר לומר שהם כולם נוצרו ביחד. אין אפילו שנייה אחת שהשמש קיימת בלי האור. אז מבחינת סיבה ומסובב, הסיבה תמיד קודמת למסובב, אבל מבחינת זמן שני הדברים יכולים להיות בבת אחת. ובהמשך הדברים הוא מביא פה הרב מנחם קשר תשובה מאבני נזר, ואבני נזר טוען שיש מה שנקרא בהלכה גיטה וחצרה באים כאחד. כלומר, הבעל מגרש את האישה בנתינת הגט לתוך חצרה, כאשר החצרה היא לא שלה, משום שכל מה שקנה אישה קנה בעלה, אבל בבת אחת החצר הופכת להיות שלה על ידי הגירושין והיא מתגרשת. אז מבחינת סיבה ומסובב אין ספק שהגט והגירושין הוא הסיבה, והיות החצר שלה וברשותה זה עלול, דהיינו מסובב, זה תוצאה. ומכל מקום שני הדברים חלים בבת אחת. וכאן האבני נזר הסוקת שבו רוצה להבין איך הדבר הזה פועל, מתי, מהו הכלל פה, מתי ההלכה קובעת ששניהם חלים בבת אחת ומתי ההלכה מתנגדת לכך. אוקיי, ואלן נתן לנו צילום של הדפים האלו מאבני נזר. הבעיה היא שזה יצא אצלי באותיות מאוד מאוד קטנות, אינני יודע איפה שמתי אותם, וצריך להגדיל אותם.
כן, יכול לעשות את זה ככה.
אז אולי נראה את זה באותיות יותר גדולות. תודה רבה. עוד טט, אבל כדי להבין עוד טט, אני חושב, אני מפחד שצריך להבין מה שבא לפני כן, אני לא יודע.
מספיק,
ביותר גדול. אוקיי. עוד אדם קודשם, אין מקבל תומה.
הנה בכמה מקומות אמרינן בוים כי אחד. אז הוא אומר, מתי אנחנו אומרים בוים כי אחד? אז הוא אומר, הכלל אצלי, במקום שחל בעצם, רק משום דבר המקבו אי אפשר לחול, כיוון שעל ידי חלות הדבר יוסר המקב, חל הדבר. ולכן החצר בעצם היא של האישה, אלא שבעלותו של הבעל מעכבת, על ידי הגירושין הוא יכול להסיר את, את המעקב, וזה נקרא חצרה וגיטה חלים בבק אחד. אוקיי, על זה צריך לדון היטב, אבל מה עם הדוגמאות שהרב קש מביא מהרוגת שוב לסיבה ומסובב? אז קודם כל, יש לו ספק לגבי ייבום. מה גורם למצוות ייבום? האם זה מיתת האח, דהיינו זה שנפטר והלך לו בלי זרע, או דילמה שהתורה חידשה חיוב על היבם, מחמת החובה, בוא נגיד המוסרית, כלפי גיסתו, לייבם אותה. וזה דוגמה של סיבה ומסובב. אז עוד פעם, יש שני דינים פה. יש הדין של מיתת האח, והוא אומר שמיתת האח לא גורמת להתיר לגמרי את האיסור אשת איש. ויש גם את החובה המוטלת על האח החי.
לא הבדלתי,
יש עניין
שלא השאיר זרע,
והאח שמת כיוון שלא השאיר זרע, אז יש לו עדיין איזשהו קשר ליבמה, למרות שהוא כבר בקבר, אבל המיטה שלו לא השלימה ולא גמרה את ההתר, כי מיטת הבעל מתירה את האישה לשוק. אבל כיוון שהוא נפטר בלי זרע, אז המיטה לא הייתה בכוח מספיק כדי לגמור את ההתר הזה. אז ההתר הזה הוא בלתי שלם, וזה נקרא זיקה. ואם כן, היבם הוא בא על ידי חליצה כדי להתיר את השיריים האלו של השיריים הזה של האישות. עודם או לא, התורה חייבה את היבם בחובה של ייבום, והחליצה מפקיע את המצווה הזאת, את המצווה הזאת של ייבום.
הדבר השני הוא ברור יותר, הוא ככה, זאת אומרת, יש עניין של חובת ייבום. הוא לא עושה ייבום, אז זה עושה חליצה. אבל העניין הראשון שהמיטה עדיין לא השלימה את כל זה,
את כל ההתר,
זה קצת נראה קשה יותר.
האמת היא זה, ואני למדתי קצת מסכת, ממסכת יבמות, לא הרבה. הייתי בגיל 18, אז זה קצת מזמן, למדתי בקרן ביבנה אז.
לפני 20 שנה.
כן, בוא נגיד 20 שנה, או 20 פלוס, אפשר לומר. ונדמה לי שדווקא הצד הראשון הוא יותר מסתבר, שהחליצה פועלת על זיקת היבום. מה זה זיקה? והבח כמעט אומר את זה מפורש במסכת יבמות, בהערה על הצד של הבח. לפעמים מאוד נדיר שהבח לא רק מתקן את הגרסו, אלא הוא גם מוסיף איזה הסבר. אז שם יש בפרק מצוות חליצה, יש הסבר של הבח, שהמיטה של הבעל, דהיינו של האח שהלך לו לעמוד בלי זרע, לא הספיקה להתיר את האישות לגמרי, ויש איזה אישות שנשארת שם, והיא נקראת זיקס ייבום. והחליצה באה כדי להתיר. אוקיי, טוב. זה מה שדיברנו אתמול. אני רק רוצה לתת לך קצת טעם ממה שדיברנו אתמול. אחר כך יש לו את הנושא של אבלות. באבלות יש שני דינים. יש דין אחד של קיום ניהוג אבלות, שהוא צריך לנהוג כאבל, ויש דין של איסורי אבל, שאסור לו לרחוץ וכו' וכו'. אז הגוגת שובר מסתפק, מה הקשר בין שני הדינים עליו? האם המצווה החובה של אבלות שבא על ידי ביטוי על ידי קיום נהוגי אבילות, היא זאת שאוסרת באיסורי אבל, או דילמה אפילו בלי המצווה של אבילות, בלי הקיום של נהוג אבילות, יש איסור אבל, מחמת היותו אבל, עצם העובדה שהוא אבל ואסור בכל מיני איסורים, זה מה שמחייב אותו בקיום נהוג אבל. אבל הקיום בא כתוצאה מהאיסור. עוד חקירה, מהו הדין של תבל? האם האיסור תבל הוא מחמת עצמו? אז יש שני דינים, יש איסור תבל ויש חובת הפרשת תשומה. אז הוא חוקר מה גורם למה, האם האיסור תבל הוא מחייב אותו בהפרשת תשומה, או דילמה חיוב להפריש תשומה הוא זה שיוצר את האיסור תבל. ועד כאן אתמול. מה שאנחנו רוצים לפתוח היום זה בעמוד קצ"ה, hey, אם יש לכם את הספר שם, הנחתי אותו על השולחן, וכאן הוא חוקר לגבי דם נידה. הגמרא אומרת במסכת נידה שדם בלא הרגשה אינו מטמא אותה לבילה בתומס נידה, כי כתוב בבשרה עד שתרגיש בבשרה. עכשיו הרוגת שם חוקר מה יהיה הדין באישה שהיא כבר נידה, דהיינו היה לה ראיית דם בהרגשה, אז היא כבר נידה ועכשיו היא רואה דם בלי הרגשה. מה הדין של הדם עצמו? האם הדם יש לו דין של טומאת נידה?
הדם השני.
עוד פעם, הדם הראשון הוא דם בהרגשה. אז אין ספק שהדם הזה יש לו מעמד של דם, חלוז דם נידה, בשני מובנים. א', שהאישה עצמה, מחמת הראייה בהרגשה היא נידה, ושנית, הדם עצמו הוא טמא. אבל כאן בוא הרוגת שוב לחקור חקירה של סיבה ומסובב. האם בעצם הדם בגופה מטמא אותה, רק שיש תנאי שצריך להיות ראיית דם בהרגושו, או דבר לא, ראיית הדם בהרגושו היא הופכת אותה לנידה, ואחר שנידה כל דם שיוצא ממנה הוא דם טמא בתומת נידה. אז עוד פעם, נפקא מינה, אם בלא הרגושה, אם רק היא אינה נידה, אז עוד פעם, מה אני אומר אם יש לה דם בלי הרגושה? אז אפשר לומר שדם בלי הרגושה הוא רק שאינו נידה. כלומר, זה לא אומר כלום לגבי הדם עצמו, אבל אם יצא דם ממי שהייתה כבר נידה, אז הדם מטמא, אוקיי, יש פה עוד דיונים לגבי תורס מיון וכו' וכו', אבל מצינו דם שהוא דם טוהר, יש דוגמאות של תורס מיון או דם טהרה של יולדס או של מצורה, אז יש לפעמים שדם הוא טהור ואינו מטמא כלל. הוא אומר שזה תלוי אם ראייה גורמת לנידה או הנידה גורמת לראייה. כלומר, יש כאן שני דינים. יש דין אחד לגבי המעמד של האישה שהיא מתמת בתומס נידו, ויש דין שני לגבי הדם עצמו, שהדם עצמו הוא תמה בתומס נידו. אז הוא חוקר מה גורם למה, מהו היסוד, דהיינו הסיבה, ומהו העלול, דהיינו מסובב. אם אני אומר שבעצם היא טמאה בתומס נידה מחמת הדם מטמא אותה, אז אני יכול להגיד שאם דם יצא לה בלי הרגשה, אז הדם הזה לא מסוגל לטמא אותה, אבל אם היא כבר טמאה, אז יכול הדם להיות טמא, כי הדם הוא כאילו מקור הדין או מקור הטומאה. אם אני אומר הפוך, שבלשון הרוגת שווי הראייה גורמת לנידה, דהיינו אני מתחיל עם הראייה גורמת לנידה וטומאת נידה, הדם הוא טמא מחמת שהראייה גרמה לטומאה,
אז אני אומר שכל ראייה של דם שאינה גורמת לטומאה, אז הדם לא יהיה טמא. עכשיו בסימן ח', יש דין של לאו מלאתך ודמך לא תיאחר. כלומר, יש סדר בהפרשת תרומות ומעשרות. אז הוא צריך להפריש תרומה, ואחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מעשר שני, הכל לפי סדר. אם הוא הופך את הסדר, אז הוא עובר על איסור לאו של לא תיאחר. אז אם כן, יש כאן שני דינים. והרוגת שם רוצה לחקור מהו הדין העיקרי, דהיינו הסיבה, ומהו הדין המשני שהוא המסובב. מהם שני הדינים? יש דין שלמשל המעשר ראשון צריך להיות מוקדם יותר, ויש דין שאסור לו שהמעשר שני יהיה מוקדם. אז איפה הדין נמצא פה? כשהוא הופך את הסדר, האם הוא חיסרון במעשר ראשון או חיסרון במעשר שני? כלומר, העבירה היא משום שהמעשר שני הוא הפריש לפני המעשר ראשון, אז העבירה היא בעצם הפרשת המעשר שני, או דומה לא, לא משום שהוא הקדים את המאוחר, אלא על ידי זה שהוא הקדים את המאוחר, נמצא שהוא איחר את המוקדם, דהיינו שהוא איחר את המעשר ראשון. ואומר נפקא מינה, אם הוא עשה את שתיהם במסחס. אז אם אני אומר שיש חיסרון משום שהמאוחר לא היה ראשון, דהיינו התורה חייבה אותו להקדים, אז אין כאן קדימה. אבל אם אני אומר שהאיסור כאן הוא משום שהוא הקדים את המאוחר, אז הוא לא הקדים את המאוחר. וכן ברקיקה וחליצה. הדין הוא שקודם כל היא רוקקת, ואחר כך יש חליצה. אז הסדר הוא רקיקה ואחר כך חליצה. מהי הדין אם הוא הפך את הסדר? אז אם הדין הוא דין בחליצה, שאסור להקדים את החליצה, אז כאן הוא הקדים את החליצה לפני הרקיקה, וזה יכול לפסול את החליצה. אבל אם אני אומר זה רק דין של קדימה ברקיקה, אז הדין הוא ברקיקה ואינו פוסל את החליצה. עוד דוגמה מביא, שקורבן תומיד צריך להיות, התומיד של בן 40, צריך להיות הקורבן האחרון שהוא מביא. אז מהי הדין אם הוא מביא קורבן לאחר שהוא הביא את קורבן התומיד? האם הדין הגורם הוא שהקורבן תומיד צריך להיות הסיום המאוחר יותר? או הדין הוא שאם הוא לא מביא את התמיד המאוחר, אז נמצא שהוא הביא קורבן לאחר התמיד, וזה איסור בקרובס הקורבן. אז אם אני אומר שהסיבה היא שיש דין של תמיד, שהתמיד צריך להיות האחרון, אז ייתכן שעל ידי זה שהוא הביא קורבן אחר, ייתכן שהוא פוסל את התמיד, וצריך להביא תמיד אחר. אבל אם אני אומר שהדין הוא לא בתמיד, אלא הדין הוא בקורבן, שאסור לו להביא קורבן לאחר התומד, אז אין כאן פסול בתומד, אבל ייתכן שיש לפסול את הקורבן. אחר כך מביא עוד דוגמה. יש לנו חובה להדליק נר שבת במקום סעודה. אז הוא שואל, מהו הסיבה ומהו הסובב? יש כאן דין של הדלוק הסנר, ויש כאן דין של סעודה, שהסעודה צריכה להיות מוארת על ידי הנר. איפה הסיבה ואיפה המסובב? האם הדין הוא הדין בנר, במצווס נר, ויש תנאי במצווס נר שהנר חייב להיות במקום סעודה, או דילמה, יש כאן דין במקום בסעודה, שהסעודה חייבת להיות במקום נר, בלשון הרוגת שווי? הוא אומר ככה, נר שבת צריך מקום סעודה, מה רצה לומר? כלומר, מהו יסוד הדין? האם הנר חייב להיות במקום סעודה? או שהסעודה צריך, חייב להיות במקום נר.
אבל הנר לא בשביל הסעודה, ממש, לא? צריך להדליק נר, נו.
כן, אבל האם יש מצווה של הדלקת נר? זוהי החובה מוטלת עליי, רק שהדין הוא שצריך להדליק את הנר במקום סעודה, או לא, אין דין של חובת נר. יש חובת סעודה, ואני צריך להדליק נר כדי לקיים את מצוות הסעודה. תן לי רק דקה להבהיר את הנפקא מינה. אולי לפעמים
הבעיה עם הספר הזה שהוא לא מביא הרבה נפקמינות, הוא רק מביא עין עין עין, אז מי שיש לו הרבה זמן אז יש לו אפשרות, אבל פה הוא מביא דווקא נפקמינות. קודם כל הוא מביא את הראשונים בערבים, הם מסתפקים בפיתה גורם או לינה גורם. מה גורם את המצווה של הדלקת הנר? הפת, דיינו הסודה, או לינה, או השינה. כלומר, מה יהיה אם אני אוכל סודה בבית אחד ואני לן בבית אחר? איפה אני מדליק את הנר? שמעת את הספק הזה?
לא.
לא? אף פעם לא יהיו לך אורחים? איפה האורחים שלך מדליקים את הנר? הם יאכלו אצלך ומגיעים הביתה ללינה. אז אנחנו מקפידים לחומרה.
לא חשבתי שיש בעיה עם זה. אני חשבתי שנר וסודה, זו,
לינה,
מה זה
שאלה? אני חשבתי בדיוק ההפך. אני תמיד הבנתי ששור בית, הכוונה איפה שאתה הולך לישון.
שלום בית, אז מה?
אבל יש עוד
דין. הלכתי לישון, גמרנו,
לא
צריך את הנר.
לא, אבל הלכתי לישון בחושך. אין לך נר בחושך, למה? כי הדלקת אצל זאב כשאכלת סודה אצלו. אז אתה מגיע הביתה וזה חושך? לכן כדאי, אני תמיד אומר שיש נרות של יורצייט, נכון? שהם לפחות 24 שעות, יש היום אפילו שבוע היום. אז אני אומר, מה המטרה של הנר של יורצייט? אז כולם טוענים זה בשביל היורצייט. לא, זה לא בשביל היורצייט, זה בשביל הדלקת נר שבת. כי במקרה, אני אגיע הביתה ולא יהיה לי נר דלוק, אז נמצא שהברכה שלי הייתה ברכה לבטלה. הלכתי לתארח אצלך בשעה 7, בשעה 8, והגעתי הביתה בחצות לילה, ברוך השם, הרחנו בסעודה. אני מגיע הביתה והנר הוא כבר כבוי, אז מה הרווחתי פה? פדם דחובן היורצייט לכת. בשביל זה צריך יורצייט. אבל על כל פנים, הוא מביא פה שיש ספק בגמרא איפה הוא עדיף. אז אם כן, יש כאן הווה מינה בגברה שעדיף שהוא ידליק במקום לינה. אז אי אפשר לומר שהסודה מחייבת את הנר. כי אם הסודה מחייבת את הנר, איך עלתה על דעת הגמרה לומר שהנר דלוק במקום לינה? ואחר כך הוא מביא סוגיה בפסוחים, יום הכיפורים שחל ב... שבס, מה הדין? השנה גם כן, יום הכיפורים חל בשבס, נכון? אז מה הדין לגבי נר? האם יש חובה להדליק את הנר? אז יש על זה סוגיה במסכת פסוחים. והגמרא דנה, האם הנר בחי גבנו חובה, אף על גב דלקה סודה? ולפי המסקנה יש חובת נר אפילו בלי סודה ביום הכיפורים, כי הוא לא יאכל את הסודה ביום הכיפורים כמובן. ולכן, הרוגת שוב מטה, את הקף לכיוון שהגורם כאן הוא נר. אלא מה? איפה הוא ידליק את הנר? אז לכתחילה ידליק את הנר במקום סודו, אם יש לו מקום לינה, אז יש לספק איפה שידליק את הנר, אולי במקום לינה, ואם אין סודו בכלל, עדיין חובה עליו להדליק את הנר, דהיינו שיש דין של חובס הנר. אלא מה? איפה שידליק את הנר? אז לכתחילה שידליק במקום סודו. אני רק רוצה להעיר פה הערה שלי שייתכן שיש כאן לא סיבה מסובב אלא שתי סיבות. רצית להגיד את זה, שיש גם חובה מצד הנר ויש גם חובה מצד הסודה. אם יש לו סודה אז הוא יקיים את שתי החובות בנר אחד, ואם אין לו סודה אז הוא יקיים רק את החובה בפני עצמו של נר. אחר כך הוא שואל לגבי איסורי הנוע, זה נקרא סימן יוד. יש הלכה של איסורי הנוע טעון שריפה, שצריך לשרוף איסורי הנוע. אז עוד מעט נראה שיש להסתפק אם מותר לו ליהנות מהשריפה עצמה, מכילוי האיסור, למשל אורלו. אז הוא שורף את האורלו, או למשל נוסר, אז מה הדין לגבי הנאה מהשריפה עצמה? שואל הרוגת שווי, מהו הדין כאן? יש לנו שני דינים. יש דין אחד של איסור הנוע, ויש דין שני של כילוי איסורי הנוע, שהוא צריך לחלות אותו. בלעז אומרים consumption, הוא צריך לעשות consumption, דהיינו ממש להשמיד, להשמיד וזה.
אז הוא שואל, מה היחס בין שני הדינים? האם חובת הכילוי היא זאת שיוצרת את האיסור הנוע, או דלמה, האיסור הנוע הוא הגורם למצוות כילוי? או שיש שני דינים בבסחס, יש איסור הנוע, ויש גם מצוות כילוי. ונפקא מינה, הוא אומר, יש דברים שהם אסורים בהנוע, ולכך צורך לחלות אותם, ויש דברים שמחמת שצריך לחלות אותם, לכך הם אסורים בנו. למה? כי אם אני נהנה מזה, אז אני לא מחלה אותם, אז אני מבטל אותם בצווה סקילוי. אז הישראל הוא רק ביטוי של מצווה סקילוי, ויש דברים שהקילוי הוא תוצאה וחובה שנולדה מהישראל הנו. ואין בסנהדרין דף נון היי לגבי אשרה, תהיינו לגבי עבוד זורה, שרוף וקלט. אז הוא טוען כאן על פי סוגיה בסנהדרין שבנוגע לעבוד זורה יש מצווה בפני עצמה של כילוי עבוד זורה, לעבד ולשרוף את עבוד זורה, לא משום שיש איסורי הנוע. האיסור הנוע הוא לא הסיבה, הסיבה היא מצוות כילוי, ויש מצוות כילוי של השחס, שרוף וקלה, מלבד איסור הנוע שלהם. ולכן, מה נפקא מינה? איפר עבוד זורה. מה הדין של איפר עבוד זורה? אז הוא טוען ככה, אם הגורם הוא פה איסור הנוע, אז על ידי שריפה הוא מתיר את האיסור הנוע. למה? כי יש איפר. התורה אסרה בהנאה את העץ, ולא את האפר של העץ. פונם חדוש לסבור לכאן, כן? אבל אם אני אומר שהמצווה היא כילוי, והכילוי הוא זה שיוצר את האיסור הנוע, אז אסור לו לנות בשום פנים ואופן מחמת הכילוי. המצווה היא כילוי בלא הנאה, ולא ייהנה אפילו מהכילוי עצמו. ולכן יש להבין את הגמרא שמה שאוסרת אפר, איפר של עבוד זור. מה שאין כן כאן אני מוסיף, באיפר חומץ יש להתיר את האיפר, משום שהמצווה של שריפה באיסור חומץ הוא מחמת איסור הנוע. אין פה מצווה שריפה, אלא תורה אסרה את החומץ בהנוע, ולכן הוא חייב לשרוף את החמץ. ממילא, אם זה איסור הנוע, איסור הנוע חל על החמץ בעין ולא על האיפר של החמץ. אחר כך יש לו סימן י' א', שואל חייב באונסים. אז הוא חוקר חקירה לגבי שואל, אבל כדי להבין את החקירה הזאת, הוא מתחיל עם נושא קצת שולי, תוספות במסכת גיטין, לגבי עבד של כהן. עכשיו הדין הוא ככה, אשת כהן, למרות שהיא ישראלית, היא לא בת כהן, אוכלת בתשומה מדין קניין כספו. כלומר, היא קנויה לבעלה, ובעלה הוא כהן, אז לכן היא אוכלת
לתרומות.
תשומה. הדין של עבד הוא שעבד של כהן אוכל בתשומה. שואל הרוגת שובי, מדוע? מדוע עבד של כהן אוכל בתשומה? אז הוא מתרץ, כמו שיש דין של קניין כספו לגבי אישה, הוא הדין לגבי עבד, כי עבד הוא קנוי לאדונו, ואדון הוא כהן. אז אם כן, הסיבה כאן היא האדון, והעלול המסובב פה הוא העבד. זאת אומרת, הבעלות שיש לו על העבד, דהיינו אדון שהוא כהן, היא זאת שיוצרת היתר לעבד לאכול את התשומה. מהו החידוש כאן? אז הוא אומר, החידוש הוא שיש מה שנקרא קניון בגופו של עבד. מה הוא מתכוון לומר פה? הוא מקצר מאוד כדרכו בקודש. יש שני סוגים של קניינים, יש קניון בגוף ויש קניין בפירות. כלומר, אתה יכול למכור לי אילן, ואני לא קונה את האילן, אני קונה רק את הזכות לפירותיו של האילן. זה נקרא קניין פירות. אז הוא אומר שבנוגע להתר
של קניין כספו לאכול בתרומה, צריך קניין בגוף, לא מספיק קניין בפירות. אבל החידוש הוא שעבד, כיוון שגופו קנוי לו, כלומר יש לו קניין הגוף, לא רק קניין בפירותיו, לכן מותר לעבד לאכול בתרומה. שואל הרב הרוגצ'וב, מה היה הדין בעבד שאול? כלומר, יש ראובן הכהן ויש שמעון הבעלים על העבד ויש עבד. ראובן הכהן שואל את העבד, יש לו שאלה על העבד, האם העבד הזה אוכל בתרומה? אז הוא מביא פה שאלה בעבודים, אף דעתור מי אתה בו חיובים, אם משום גזרס הכוסוב, עוד לא אביא קניין הגוף. הלשון כאן היא מורפלת, אבל מה שאני הצלחתי להבין פה הוא, מהו קניין שאלה? איך אני מגדיר קניין שאלה? האם יש לשואל מספיק קניין כדי לעבוד קניין הגוף? דומיה, די עבד שהוא קנוי לאדונו, שהוא אוכל תרומה, או דומה, הקניין הזה הוא, בוא נגיד, מקצת קניין, ורופף אינו קניין גמור.
הוא קנה רק את השירותים של העבד.
Oh, אז אולי זה רק קניין של הפירות של העבד. והגדר, נדבר לי שהמילה פה, והגדר ברוגת שוב הכוונה, והספק, יסוד הספק הוא, האם מחמת נעשה שלו, לכך חייב באונסים, או דמחמס חייב באונסים, לכך אבי כשלו. אוקיי, אז הוא מביא פה חקירה כזאת. יש בנוגע לשואל שני דין, והשאלה היא מה גורם למה. יש דין של חייב אונסים, השואל חייב באונסים, יש ארבע שובים ורק השואל באופן יחידי מיוחד הוא חייב באונסים, ויש כאן בעלות על השואל. למשל הגמרא אומרת בפסוחים ששואל על חמץ אז הוא חייב בבעל יורא בעי מוצא, זה נחשב לשלו. או לדוגמה אחרת שואל אז אין שומן לשואל, זה אומר שאם יש, בוא נגיד שהשור המושאל שווה 500, הנבלה לאחר שהוא מת, אז הנבלה של השור שווה 100, אז נניח שלקחתי את השור שלך בשאלה, והשור הלך לעולמו, אצל השואל. אז השאלה, באונסים, לא בפשיעה. אז בואו תתעלה את הספק בחי גבנה. האם אני חייב לך 400, והנה קח את הנבלה ותמכור אותה אתה, יש אפילו ספק אם הנבלה היא בתחתית הבור, מי חייב לעלות אותה, כי זה גם כן עולה כסף. או דילמה, אני משלם לך 500.
בנבלה שלי.
בנבלה שלי, שואל. אז זה תלוי איך אני מבין את החיוב אונסים בנוגע לשואל. אם אני אומר שזה חיוב אונסים, אז אני חייב על ההזק מחמת האונס, דהיינו 400, עדיין יש לך נבלה והיא שלך. אבל אם אני אומר שיש בעלות של השואל, אז לכן הוא הופך להיות ביילים. עכשיו האונס קרה אצלו, אם יש אונס אצל הביילים אז מה אפשר לעשות, אבל הוא הביילים ואין לו את השואל. המסקנה של הסוגיה היא שאין שומן לשואל, אנחנו לא עושים שומה כדי לבדות מהו הערך של הנבלה, אלא השואל משלם את השווי של השור החי, דהיינו 500, את כל הסכום, ויש לו, הוא ישבור את הראש שלו עם הכאב ראש לגבי הנבל. אז אם כן, רואים שיש לשואל ביילוס על החפץ, גם לגבי חמץ, ועוד ועוד כמה דינים לגבי שיבודים, יש לו ביילוס וכו' וכו'. שואל הרוגצ'ובר, איך אנחנו נבין את הבעלות הזאת? האם הבעלות הזאת היא תוצאה
של חיב אונסים, דהיינו, שכיוון שהתורה חיבה אותו באונסים, אז מי שמחויב באונסים, מי שסובל, מי שנושא בהפסד של האונס, הוא נחשב לביילים, אבל הבעלות שלו היא תוצאה מהחיב אונסים, או דומה הפוך. הסיבה כאן היא הבעלות שלו על, 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 על השור המושאל. הבעלות הזאת שהתורה קבעה היא זאת שמחייבת אותו באונסים. ונפקא מינה לגבי עבד, האם עבד שאול לאדון שהוא כהן אוכל בתשומה. הוא אומר ככה, אם התורה קבעה שיש לי בעלות על השואל וכל הנפקא מינות לגבי זה וזה וזה, כל הרשימה הזאת הם כולם ביטויים או פועל יוצא, תוצאות של הביילוס, אז יש לו ביילוס בגופו של, של העבד, העבד המושל. אבל אם אני אומר לא, הדין של שואל הוא שהוא חייב באונסים, הוא חייב באונסים, ולכן זה נחשב כשלו, אבל זה לא ממש שלו, זה רק שלו מחמת החיוב אונסים. אז לגבי עבד שלקחתי בשאלה, אין לי בעלות ישירה על העבד, יש לי רק חיוב אונסים ואחריות על העבד, אלא האחריות הזאת נידונה לגבי כמה וכמה דינים כבעלות. אבל היכר שהתורה קבעה שהוא צריך ביילוס גמור על גופו של דובר, הבעלות שיש לו על העבד היא לא חשובה בעלות גמורה.
יש אישה אוכלת בתשומה, אבל יש סיטואציה שאין בעלות גמורה, כאילו גמר עם נפס המלוג שהוא רק אוכל בפירות ואין לו בעלות לגמרי על הנכסים של אשתו.
לא, אבל דניאל, אנחנו לא דנים לגבי הבעלות של הבעל על הנכסים. לזה אתה יכול לשאול אם זה נכסי צום ברסל, נכסי מלוג. פה אנחנו דנים על הבעלות של הבעל על האישה עצמה. וזה הפלא שאמרתי שכדאי לנו ללמוד את בסוף, בכרכים של מסיפתא, אם אתה מכיר, אז יש בסוף עיונים. אז במסכת הקידושין, אם נשיג את העיון הזה, יש לו עיון לגבי קניין הבעל באשתו. האם הקניין הוא תוצאה של האיסור אשת איש לגבי ערווה, או שהאיסור ערווה הוא תוצאה של הקניין? מה גורם למה? אם תרצו, עוד פעם, זה יהיה שיעור שלם רק על הנושא הזה, כי יש הרבה הרבה עיונים בנושא הזה. אבל כל פנים, לגבי האישה, אם היא מותרת לאכול בתשומה, זה נוגע, או הקובע כאן הוא הקניין הגוף שיש לבעל על אשתו. עוד פעם, זה לא קניין כמו שור או כמו חפץ ממוני. אני לא רוצה שמישהו יצא מפה עם הטעות הזאת. הוא לא ביילים על הגופה של אישה. זה מנוגע לעבד או שפחה, אבל לא מנוגע לאישה. אבל יש לו קניין איסור על האישה, והקניין איסור הוא נחשב למספיק קניין לאחר הניסויים לפחות להטיל לה באכילת תשומה. מה? כן. מה? אוקיי, אני צריך לחמם את ה... אוקיי, בסדר, זה נעשה אחר כך, לא נטריח אותך. עכשיו בסימן י"ב יש לו מחוסר כפורה. מה זה מחוסר כפורה? מחוסר כפורה, כן? מחוסר כפרה.
שאין לו כפרה?
לא, מחוסר כפרה, המילה כפרה היא תחליף, היא שם נרדף לקורבן. כפרה שווה קורבן. אז מחוץ
הקורבן.
בדיוק, אבל כאן קשה בדיוק לומר חטא, אבל אתה צודק, עקרונית כפרה לחטא. אז מה מדובר מחוסר כפרה? יש על זה פרק שלם במסכת כריתות. אז ארבע מחוסרי כפרה הם. עכשיו, מה משותף לכל הארבע? הם כולם טמאים, כגון יולדת, לדוגמה. אז יולדת היא טמאה. אם זה זוכר, אם זה נקבה, על זה יש פרשת תזריע. עד שהיא מסיימת את התקופה הזאת, וטובלת במקווה, ומביאה את הקורבן. עכשיו, מה הדין אם היא לא הביאה את קורבנה? זה נקרא מחוסר כפרה, בלשון המשנה. מחוסר כפרה, הדינו שאסור לו להיכנס למקדש, אסור לו לאכול קודשים, דהיינו שעדיין הטומאה נשארת במקצתה. לא לגמרי, אבל יש שיריים של טומאה, וזה נקרא מחוסר כפרה. אז כאן יש ברוגת שור חקירה מאוד מעניינת. האמת היא, כדי להעריך את העומק פה של הדברים, צריך ללמוד סוגיה מסובכת ביותר במסכת כריתות, בדף ח'. אבל בעצם יש כאן שני דינים, והשאלה היא מה גורם למה ומהו הסיבה ומה הוא מסובב. יש מצד אחד חובת קורבן, ויש מצד שני איסור טומאה, טומאה במרכאות, דהיינו שאסור לה להיכנס למקדש. אז מה היחס ביניהם? האם נאמר שמחמת הטומאה היא אסורה בקודשים או בביאור למקדש, ולכן הקורבן הוא קורבן המכשיר או המתיר או המטהר, איך שתאמר, דהיינו שהסיבה הגורמת כאן היא הטומאה גופה, או דומה לא, הפוך, יש לה חובת קורבן, בוא נגיד ככה, היא חטאה והיא נשבעה שהיא לא תיכנס להיריון, לא יודע מה, אבל יש מצב של טומאה, והטומאה מחייבת לה להביא קורבן בסיומה של תהליך הטהרה. מחמת הקורבן הזה וחובת הקורבן היא טמאה, חובת הקורבן היא זאת שיוצרת את הטומאה. הלוגית שם טוען שבנושא הזה יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יוחנן בן נורי. כתוב בגמרא, מר מדבילי לטבילוס ומר מדבילי לחטוס. עכשיו עוד פעם, הסוגיה היא די מסובכת, אני אתחיל בפניכם כמה שורות. תורה בונן, הילי דוד של ודאי, הילי דוד של סופק, והשאלה היא מה היא מביאה, ורבי יוחנן בן נורי מחייב אותה על כל ספק קורבן בפני עצמו, ורבי עקיבא אומר שקורבן האחד עולה לכולם, ובמייקו מפלגי מהו יסוד המחלוקת, אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן נורי מדמילי לחטוס, ומאן מחייב, היי חטוס, זה הדמייסי לכולם, הוא צריך להביא את כל החטאות, כל הקורבנות, ורבי עקיבא מדמילי לטבילה, ומאן דמחייב היי טבילוס קיימא דטובל חד הזימנו איתהר. בנוגע לקורבן, כשיש חובת קורבן אז הוא צריך להביא על כל חובה קורבן בפני עצמו, הוא לא יכול לפתור את כל חובתו בקורבן אחד חוץ ממקרים מסוימים. מה שאין כי בנוגע לטבילה, אז אפילו אם יש כאן כמה וכמה טומאות, אבל הוא יכול לתאר את עצמו בתפילה אחת על כולן. אז רבי עקיבא, סליחה, רבי יוחנן בן נורי מחייב אותה בהי קורבנות כדי לצאת ידי חובה לגבי כל לידה בפני עצמו, כי יולדת היא מחוסר כפור והיא צריכה להביא קורבן. מה שאין כן, רבי עקיבא סובר שהיא מביאה רק קורבן אחד ובזה די. אומר הרוגת שם, מה יסוד המחלוקת כאן? האם להשוות את הקורבן של מחוסר כפור לחטאות, או להשוות את הקורבנות האלו לטבילות? אז הוא אומר ככה, אם נבין שהמחייב כאן הוא הקורבן, וכל האיסורים נובעים מהקורבן, אז יש כאן קורבן, ועל כל קורבן היא חייבת להביא, על כל חובת קורבן היא חייבת להביא קורבן. אבל אם אני אומר הפוך, שהקורבן הוא רק כדי להכשיר אותה ולטהר אותה מחמת הטומאה, משום שיש המשך של הטומאה אפילו אחר שהיא טבלה במקווה, עדיין יש שיריים כמו שדיברנו של טומאה, והקורבן הוא המכשיר אותה, אז ייתכן שמבחינה זאת הקורבן דומה לתפילה, ותפילה אחת עולה על כולם. עכשיו לבסוף, בסימן י' ג' יש לו חקירה לגבי מלאכי השרת. מעניין אתכם? זה כבר חוץ מגדר של שיעורי רב הרצון, אני במלאכי השרת לא מבין כלום. אבל הרמב"ם בהלכות יסודי התורה
רוצה להבין, להסביר שיש דרגות שונות של מלאכי השבת. זו למעלה מזו. יש חיות ויש חייס הקודש ויש כל מיני מלאכים.
זה מלאכי השבת של שבת?
כן, אני מרצה השם, אני מקווה. אז הוא טוען שהמלאך שהוא למטה ממעלתו של חברו, הוא מצוי, דהיינו המציאות שלו, היא מכוחו של זה שלמעלה ממנו. אז יש לך כאילו ערימה שלמה של מלאכי השרת, זו למעלה מזו, והמלאך התחתון, אם אפשר לומר, הוא יונק את מציאותו מהמלאך שלמעלה ממנו, עד שאתה מגיע למעלה למעלה, ואז הוא אומר, הכל נמצא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אז הרוגצ'וב מביא, זה הרמב"ם במשנה תורה, אבל הרוגצ'וב מביא רמב"ם במורה נבוכים, ועל פי הרמב"ם במורה נבוכים, הוא מביא ירושלמי בחגיגו של רב שמואל בר נחמני. אז השאלה היא אם יש כאן עילה ועלול. דהיינו שהמלאך שהוא למעלה ממנו הוא בעצם העילה למלאך שהוא מתחתיו. אז הוא אומר לא, זה לא הפשט. הוא לא אומר שאין פה עילה ועלול, אבל זה תולי בפלוגתא בגמרא במסכת שבועס עם צבאות קודש או לא. וזהו הנהגת מנהג העולם. יש בגמרא כנראה ספק איך אני מגדיר את כל המלאכים האלו, אם יש להם סטטוס של צבאות קודש או הנהגת העולם, כלומר הם רק סמים או אמצעים של השפע אלוקי כדי להנהיג את העולם. עוד פעם רבויסאי, מי שירצה יעיין בסוגיה הזאת, אני לא יודע, אבל הוא רוצה לומר שאם זה גדר של קידושה אז זה נקרא אילו ויאול, דהיינו הוא משיג את קדושתו מזה שלמעלה ממנו, אבל אם הוא רק עניין של הנהגת העולם, אז הוא משיג את המעמד שלו כמלך מעצמותו. והרמב"ם רק אומר שיש מלך למעלה ממנו, זאת אומרת כיוון שבהנהגת העולם הוא מגיע לאיזשהו שלב ואחר כך לא יודע, אין לו עוד משהו לעשות, אז מה מצדיק את מציאותו, העובדה שיש עוד מלאך שהוא ינהיג את העולם מכאן ואילך. כלומר כל מלאך יש לו את השטח, את ה, איך אומרים, ההיקף או היקף הפעילות שלו, אני לא יודע איך להגיד את זה.
אבל יש פה תרתי דסתרי, אנחנו מצד אחד אנחנו אומרים שכל מלאך מקבל מזה שמעליו, זאת אומרת מעציל מעליו, ומצד שני אומרים שכל אחד יש לו את הטריטוריה שלו, נקרא
כן, עצמאות שלו,
אושר
כן. אז תעשו לי טובה סם, אתה יכול להעביר את הספר הזה לזאב? זאב, תן לו את הספר אולי עוד פעם במהלכי השרות איכוויס גולמשט, אני לא מבין כלום. אתה רואה בסוף מלאכים סימן י"ג מצד ימין למטה, אז אני מעביר אליך, כיוון שאתה שאלת שאלה אז מי ששואל חייב לענות. אוקיי, זה בנוגע לרוגת שווי, וברוך השם הספקנו אני חושב ללמוד פרק שלם מהספר מפנח צפונות. עכשיו לגבי רב עמיאל, רק תגידו לי מה השעה. יש לנו עוד 10 דקות בעזרת השם. אז קודם כל במבוא לחקר הלכה, אז הוא מעיין במינוח שמופיע בחז"ל. זה מופיע בעמוד צדי ב', אם יש לכם. אז הוא אומר בהודעת בלדין שאין אנו מוצאים לא בתלמודים גופה תלמוד בבלי ישלמי ואף לא בראשונים ואף באחרוני הראשונים, אין אנחנו מוצאים סיבה ומסובב. הביטויים הללו וכדומה להם לא מוצאים. אבל הוא אומר שבאחרוני הראשונים וזה המגיד משנה, הוא מצא את הביטוי הזה סיבה. האמת היא שאני חושב שמה שרב עמיאל עשה, הוא חיפש את המילה סיבה בבר אילן, הוא היה 50 שנה לפני בר אילן, אני רק מתכוון על דרך הצחוק, והוא מצא באחד מהראשונים את המילה סיבה. בוא נהיה רציני כאן. באיזה הקשר אומר המגיד משנה סיבה? המגיד משנה רוצה לדעת שהרמב"ם, כשהוא חיבר ספר זמנים, מדוע הוא פתח בהלכות שבת. אומר המגיד משנה, הטעם להיות השבת סיבת מצוותו, כלומר סיבה למצוות שבת, חידוש העולם, והוא פינה כוללת באמונת תורת משה רבה. אין החינם, אני חושב שכולנו חייבים להודות שהקדוש ברוך הוא הסיבה לעולם. גם רב חיים לא יחלוק על כך. אז הרמב"ם החליט לפי המגיד משנה לפתוח בשבת, משום שהוא יסוד של האמונה שלנו, דהיינו שהקדוש ברוך הוא סיבת מציאותו של העולם, וסיבת השבת אני לא יודע. אחר כך בהמשך בעמוד צדי גימול, אנחנו מדלגים קצת, הוא אומר שיש בשס מילה מאוד דומה לסיבה, והיא גורם. המילה גורם, למשל זה וזה גורם. אז יש לך, כמו שזכרנו אתמול, ביצה תרנגולת, ויש שני גורמים לתרנגולת, יש את הזכר ויש את הנקבה, אז זה נקרא זה וזה גורם. הוא אומר יש גם גרמי ויש גם גרום. אז הוא אומר שגרמי, הכוונה היא שהוא לא רק גורם ממרחק, אלא הוא גורם ישיר, זה נקרא גרמי בניגוד לגרום. כמובן הוא צודק, כשאנחנו שואלים מדוע החפץ שלי הלך לאיבוד, מה גרם להפסד של החפץ, התשובה היא שהוא גרם, השור גרם או האדם גרם, או שזה גרמי בסור שטרוס של חבר, אין לו חינם, זה נקרא סיבה. שוב פעם, אני לא אוהב את זה, חידוש עצום פה שרב חיים, כי עוד מעט הוא מביא את רב חיים כאן, יש להם צד איבוב, אני לא יודע, אין לכם את אוקיי. בעמוד צריבוב, בלי להזכיר את שמו של רב חיים, הוא אומר, יש מן האחרונים הכי גדולים שמדקדק לבלתי להשתמש בשום מונח שלא נמצא בגמרא עצמה. וכשהם באים להבדיל, אוקיי, עוד מעט נגיע להמשך, אז יש לו ביקורת על רב חיים. רב עמיאל יש לו ביקורת על רב חיים. אני פעם שמעתי מרב סולובייצ'יק, הוא אמר לי אישית שרב עמיאל לא הבין את רב חיים. אוקיי, בסדר. הם היו מועמדים לרבנות של תל אביב יפו, ורב סולובייצ'יק הפסיד, ואז רב עמיאל עלה להיות רב הראשי של תל אביב יפו. זה לפני קום המדינה. על כל פנים,
היה לו מזל שלא נבחר.
בדיוק, עד היום הזה הוא מכיר תודה לרב עמיאל שהוא קיבל את כל זה על הראש, והוא ישב ולומד. יש לו עוד ביטוי בש"ס, הוא אומר יסוד ובניין, הוא מביא את זה בשם הרמב"ן ובבא בסרא. מהו ההבדל בין גורם וסיבה לבין יסוד ובניין? אז הוא אומר ככה, יש גמרא במסכת פסחים שמחלקת בין תבל, בין איסור תבל לבין איסור מוקצה. בנוגע לתבל, איסור גופו גורם לו, מה שאין כן בנוגע למוקצה, אין איסור גופו גורם לו, אלא איסור אחר גורם לו. אומר רב עמיאל, שום הכוונה בגורם לא בתור סיבה אלא בתור יסוד. כלומר אי אפשר לדבר, לעלות על הדעת שיש תבל בלי איסור תבל. האיסור תבל הוא היסוד, זה נקרא איסור גופו גורם לו. אז אם אני מסתכל במולקולר סטרוקצ'ר, במבנה המולקולר של החפץ, אז הוא תבל, זהו האיסור מחמס גופו.
מה שאין כי ממוקצה, אין במוקצה שמיסה. אלא מה? היונטף, או השבת, גורם את האיסור מוקצה. זה נקרא בלשון השס, איסור דובר אחר גורם לו. ואנחנו כמיני היא, שפה מדובר על, על לא בתור, רק שני אחת, לא בתור סיבור, רק, אז הפוך. בנוגע למוקצה, אז נופל היסוד, נופל הבניין. לא הבנתי. הוא אומר שבטבל זה יסוד הבניין, ומוקצה זה לא יסוד הבניין. לא הבנתי. אוקיי, בסדר, לא נתעכב בזה. אחר כך הוא מביא עוד ביטוי בשעס, ממסכת מקס, זה מופיע בעמוד צדדל. לא השם המביאו לידי תשלומי מומן, מביאו לידי מקס. על מה מדובר? במשנה, עדים מעידים שאיש פלוני חייב לחברו 200 זוז, ונמצאו זומן. אז המשנה מביאה מחלוקת, ולפי דעת רבי מאיר, אם אני לא טועה, הוא לא מביא את כל המשנה, אז הוא חייב תרתי, הוא חייב גם מלכות, העד, העד זומן, וגם תשלומי 200 זוז. למה? כי לא השם המביאו לידי זה, מביאו לידי זה. דהיינו, יש כאן שתי עבירות. יש עבירה של לא תעמוד, לא תענה בריחה עד שקר, של עד שקר, ויש כאן עבירה של גרם הפסד למי שלנידון, שהוא לא חייב 200 זוז. אז יש כאן שתי מחייבים בפעולה אחת. זה נקרא לא השם המביאו לכך, מביאו לשם לכך. יש עצם השקר בעדות, ויש גם את ההפסד שהוא גרם או רצה לגרום לחברו.
זה כמו גם בגנבה, זה ככה. לא, מישהו גנב, אז הוא צריך
לשלם,
למה הוא
משלם? כן, אבל שם זה לאו ענית כלעסה, ולכן הוא לא מלכין אותו. אבל כאן התורה אומרת, ועשיתם לו כאשר זומם לעשות, ולכן הוא חייב מלכות. אז רבי מאיר מחדש, המלכות הוא על עבירת לא תענה בריחה עד שקר, עצם השקר, ואילו כאשר זומם, זה העונש שמוטל עליו מפת שהוא רצה להפסיד את חברו.
זה לענות למה היינו אומרים
כמנה בן רבי מאיר? כן, כן, בדיוק, בדיוק. ואילו החכמים שחולקים על רמי, הם סוברים שאי אפשר להניש אותו שני עונשים על פעולה אחת. אבל עוד פעם הוא מביא דוגמה של סיבו מסובב, שהשם המביאו, השם המביאו, דהיינו הלאו שמביאו לידי כך, והלאו שמביאו לידי כך. אחר כך יש לו עוד ביטוי. מהו הביטוי הזה? מבריח ארי מנכסי חברו. עכשיו הדין הוא שאם אני מבריח ארי מנכסיך כדי למנוע הפסד, אז אני לא יכול לדרוש תשלומי שכר, וזה נקרא מבריח ארי. אז רב עמיאל טוען שזה גם כן סיבו ומסובב, אבל בדרך שלילה. יש אריה שהוא סיבה להזיק אותך, ובא מישהו והוא שולל את הסיבה להפסד. זה נקרא מבריח ארי. כלומר, יורד לתוך שדה של חברו ומשפיחו, אז משלמים לו או יציאות או שבח. הוא יכול לדרוש תשלומים משום שהוא הוסיף משהו. אבל אדם שלא הוסיף משהו, התבואה נשארת כמות שהיא הייתה, רק שהוא מסיר את הכוח המפסיד, כוח של הארי, זה נקרא שלילת סיבה של הפסד, ובלשון השס, מבריח הארי. אחר כך הוא אומר, אני מדלג קצת, אבל יש כמה דברים מאוד יפים פה, אבל מחמת חוסר זמן, אני רוצה להביא לכם את הביקורת שיש לו על רב חיים. מה הביקורת שיש לו על רב חיים? אז הוא טוען ככה. יש בהלכה, בשס, מילה שנקראת גוף. למשל, יש קדושת הגוף, ויש קדושת דמים. או כפי שראינו לאל לגבי טבל, שהגמרא בפסחים אומרת,
שטבל ומיוחד שאיסר גופו גורם לו. אז עוד פעם המילה גוף. דוגמה שלישית, קניין פירוס, מה שדיברנו ליאל, כקניין הגוף דומי, לפי דעה אחת. מה המשמעות של המילה גוף? אז אומר רב עמיאל, זוהי דוגמה קלאסית של פילוסופיה. אמנם הש"ס משתמש בביטוי אחר, אבל זה פילוסופיה. יש לפעמים סיבה עצמותית ויש לפעמים סיבה חיצונית. כלומר, לגבי קדושת הגוף, אם לקחתי את הבהמה הזאת והקדשתי אותה למזבח, הגמרא משתמשת בביטוי קדושת הגוף, הכוונה היא שעצם הבהמה היא קדושה. יש קדושת דמים לעומת זאת. בקדושת דמים הבהמה עצמה איננה קדושה, אלא הדמים שלה היא קדושה. דהיינו השווי שלה היא קדושה. הבהמה באופן קונקרטי, זאת אומרת פיזי, אינה קדושה, אלא הבהמה היא מייצגת כאילו את השווי המיוחד שאפשר לדרוש בשוק, ואת השווי הדמים שלה קדוש. או למשל ההבדל בין תבל למוקצה. תבל הוא איסור בגופו, דהיינו שיש סיבה עצמותית בגופו של תבל האוסרת, ויש מה שאין כן מוקצה, שבמוקצה אין כאן סיבה עצמותית, ולכן אין הגוף גורם לו, אלא היונטיף גורם לו מבחוץ. עוד פעם קניין פירוס, האם אני קונה את גופו של האילן או רק את הזכות לקבל פירותיה? כאן אנחנו מגיעים לביקורת של אור רב חיים. הגמרא מחלקת בין נדר לשבוע, שנדר הוא איסור, איסור נו, מה המילה אחרי איסור? מה ההבדל בין נדר לשבוע? נדר הוא איסור, אף אחד לא יודע, אני מתחלה. זה יסוד היסוד של רב חיים בריסקר.
חפצה גם.
בדיוק. הנדר הוא איסור חפצה. והשבוע כאוסר הנפשי, הוא איסור גב. אומר רב עמיאל, בלשון הרב חיימית, אמנם הוא לא מזכיר את רב חיים, כל פעם שרב חיים רוצה לחלק בין עצם לבין דבר שהוא לא סיבה עצמותית, רב חיים אומר שזה בחפצה. כן? האיסור הוא בחפצה. אומר רב עמיאל טענה מעניינת, שזה שימוש בלתי נכון בלשון הש"ס. כשאנחנו רוצים כשהש"ס רוצה לחלק בין סיבה עצמותית לסיבה שהיא חיצונית, אז ההבדל הוא בין גופו לבין דבר שהוא לא בגופו. ורב חיים משתמש בחלוקה הזאת בלשון חפצה ולא בחפצה. חפצה זה משהו אחר. חפצה זה לא הכוונה לפי רב עמיאל שהחפץ עצמו בגופו הוא אסור. אם אני לוקח את השולחן הזה ואני אומר שולחן הזה אסור עליי בנדר, האיסור לא בעצמוסו של השולחן, אי אפשר להפוך את השולחן לאיסור בגופו, כך טוען רב עמיאל. ולכן לומר שכל דבר שבגופו בעצמוסו הוא אסור, לומר עליו שהוא איסור חפצה, זה בכלל לא נכון, זה לא מתאים. המילה חפצה הכוונה היא משהו אחר לגמרי. חפצה הכוונה היא שאם אני עושה דבר על ידי דיבור, השאלה אם עכשיו אני צריך למנוע, להימנע מגישה לדבר הזה, משום שהדיבור קובע איסור חפצה. האיסור חפצה הכוונה היא שהאיסור נובע מהחפץ, אבל האיסור אינו איסור בגופו. אז כל פעם שרב חיים רוצה לומר שזה דין בגופו ועצמוסו, סיבה עצמותית, רב חיים אומר שזה דין בחפצה, החפצה של הדבר, כן? למשל, רב חיים חוקר, הוא לא מביא את זה, מה הדין של עבד שהוקש לקרקע, האם הוא חפצה של קרקע או שהוא נידון כקרקע, כן, ככה לשון הרב חיים. מה הכוונה? האם יש לבעלים קניין בעצמותו של העבד? זה לא מתאים, אומר רב עמיאל, לביטוי של חפצה. חפצה הכוונה היא משהו אחר. הגמרא מתכוונת להבדיל בין נדר לשבוע. בשבוע האיסור הוא באדם כלפי החפץ, בנוגע לנדר האיסור מתחיל עם החפץ ועושה את האדם. אז השאלה היא של כיוונים, איפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים. אבל אין הכוונה לומר ששבוע זה איסור לא בעצמותו, ואילו נדר הוא איסור בעצמותו. אבל לפי אני הזדהיתי רבו ישראל, אם רב חיים היה יושב פה, הוא היה אומר שנדר זה איסור בעצמותו. למה אני אומר ככה? כי היסוד והיסוד של נדר הוא הקדש, והקדש הוא בעצמותו. ולמה אני אומר שהוא הקדש? יש דעה בגמרא שאם הוא לא מתפיס בהקדש בקורבן, אז אין כאן נדר מדורייתא. נדר חייב להיות בהתפוסה, התפוסה היינו בהקדש, אז נדר הוא איסור חפצה משום שהוא הקדש, וזה ודאי בעצמותו. אלא שרב עמיאל יטעון, אז אם כן, למה לפעמים הגמרא משתמשת במילה גופו? טבל הוא איסור בגופו, מה שכן מוקצו לא איסור בגופו. ולמה לפעמים הגמרא מחלקת בין נדר לשבוע, שזה איסור חפצה וזה איסור גברא? כי הרי כל המטרה פה של רב עמיאל במבוא שלו, ודילגנו על כמה וכמה הערות מאוד מעניינות שלו, איפה הגמרא למשל משתמשת במילה הכשר, איפה הגמרא משתמשת מכוח, איפה הגמרא אומרת מחמס, מה עם ההבדלים ולשונות של השס, יסוד ובינים כפי שדיברנו, גרם וגרמי וכו' וכו'. אז השאלה הזאת נשאלת קשה על רב חיים, למה בנוגע למשל ההבדל בין טבל למוקצה, הגמרא אומרת שטבל הוא איסור בגופו ומוקצה הוא מחמס דבר אחר ולא בגופו, ואילו ההבדל בין נדר לשבוע, הגמרא אומרת שנדר הוא איסור חפצה ושבוע הוא איסור גברא. מה השימושים האלו של לשון השעה? זה לא סתם, אלא חייב להיות משמעות לזה. אז שוב פעם אני אומר לכם, אם ברצונכם לראות קצת מבפנים, זה תלוי בכם, אני צריך לשמוע את הפידבק שלכם. כדאי לצלם כמה עמודים פה, שאני לא מדבר על סתם, אני רוצה שתראו את זה בפנים. אז הספר פה מונח על השולחן ותעשו את זה. אז פה אני רוצה לסיים. מי שרוצה יכול, מוזמן להשתתף בשיעור שלי על מסעסק בשבס, מהדין של מסעסק בשבס, כל תרקולה, וזה יהיה בשעה רבע ל-11 בעזרת השם. מחר השיעור יתקיים, רבע ל-12, סליחה, מחר בעזרת השם השיעור יתקיים ברבע ל-10, כיוון שיש לי שיעור בפרשה, בסדר? יום שלישי. יום רביעי אני יוצא קצת ליום אחד,